תראי, אם מישהו היה בא ואומר לי שהליך הייצור של הדבר הכי קדוש ביהדות, ספר תורה, היה תלוי היסטורית בשימוש בצואת כלבים, אני חושב שהתגובה הראשונה שלי הייתה פשוט הלם.
לגמרי. זה נשמע כמו איזו בדיחה גרועה במקרה הטוב, או פשוט חוסר הבנה מוחלט במקרה הרע.
חד משמעית. כאילו, איך בכלל אפשר לחבר בין השיא של הקדושה הרוחנית לבין, אתה יודע, החומר הכי נחות ודוחה שאפשר לעלות על הדעת?
אבל זה הקטע. כשצוללים לתוך המקורות, מגלים שהשאלה הזו בדיוק היא המפתח להבנת תפיסת עולם שלמה. ובמסע העמקה שלנו היום, אנחנו מנתחים קובץ מקורות מרתק שנקרא צו תשפו הרב הלוי.
ומה שכל כך מיוחד באסופת הטקסטים הזו, זה שהיא פשוט מסרבת להשאיר את הדיונים הפילוסופיים וההלכתיים האלה אי שם באוויר הסטרילי של בתי המדרש.
נכון מאוד. יש לנו איזו נטייה, בטח שניגשים לטקסטים עתיקים, לחשוב שמדובר בעולמות מופשטים, כאילו נשמות ומלאכים שרחוקים שנות אור מהיום-יום שלנו.
ופה זה בדיוק ההפך.
בדיוק. המקורות שאנחנו בוחנים היום עושים תנועה הפוכה לחלוטין. הם לוקחים את העקרונות הכי גבוהים וממש מטילים אותם אל תוך הבוץ של המציאות החומרית.
כן, הדיון שם עובר בחדות משאלות על טבע האדם והפסיכולוגיה של הכעס, ישר לתוך הביולוגיה של תהליכי עיכול בבעלי חיים, למבנה הכימי של פירות יבשים בסופרמרקט, ואפילו
למה שמסתתר לנו בתוך שפופרת משחת השיניים, כן.
אוקיי, אז בואו נפרק את זה ונבין איך הכל פה מתחבר. נקודת הפתיחה של המקורות לוקחת אותנו לפרשת צו בספר ויקרא. יש שם ציווי מפורש לכהנים להביא אש פיזית אל המזבח שבבית המקדש.
נכון.
עכשיו, התלמוד במסכת יומא מציין עובדה שהופכת את כל הציווי הזה למוזר מאוד בעיניי. הגמרא אומרת שאש ממילא יורדת מהשמיים באורח נס.
אש אלוהית ששורפת את הקורבנות.
כן. אז אם יש כוח עליון שמספק את האש בצורה ניסית ומושלמת, למה בני האדם נדרשים להביא מה שנקרא אש מן האדיוט? למה צריך את הגפרור האנושי הקטן הזה, כשממילא יש מדורה שיורדת מהשמיים?
תראה, זו שאלת יסוד שספר החינוך מתעכב עליה, והוא מביא שם את ההסבר המעמיק של רבנו יונה. התשובה היא שהמעורבות העליונה, הנס, פשוט לא מתרחשת בחלל ריק.
אוקיי.
היא מופיעה רק אחרי שהאדם עושה את המקסימום האפשרי במסגרת ההשתדלות הטבעית שלו. אבל יש כאן גם רובד הרבה יותר עמוק שמסביר את הלמה.
שזה?
המטרה של המערכת הזו היא ממש לאלץ את האדם לחפש ולראות את ההשגחה דווקא בתוך המסגרת של הטבע והמאמץ הרגיל, ולא להתרגל לחכות לניסים גלויים שישברו את חוקי הפיזיקה.
כשאני חושב על זה, זה קצת מזכיר לי את הדינמיקה שיש לנו היום עם אפליקציות ניווט.
מעניין, איך?
כאילו, הלוויין נמצא אי שם בחלל, הוא רואה את כל הפקקים, עושה את כל החישובים האלגוריתמיים המטורפים, ומסרטט מסלול מושלם עד לרמת המטר.
נכון.
אבל בסופו של דבר, אם מישהו לא יישב במושב הנהג, יחזיק את ההגה ויחנץ על הגז, הרכב הזה פשוט לא יזוז לשום מקום. ההכוונה העליונה אולי קיימת, אבל המנוע חייב להיות אנושי.
וואו, זו אנלוגיה מדויקת מאוד, כי היא באמת ממחישה את שיתוף הפעולה ההכרחי הזה. והמקורות מסבירים למה השיטה הזו כל כך קריטית לפסיכולוגיה האנושית שלנו.
למה באמת?
מסתבר שניסים גלויים ומפוצצים פשוט לא עובדים כמנגנון לשכנוע פנימי.
רגע, באמת? הייתי חושב שנס זה הדבר הכי משקיע שיש.
אז זהו, שלא. מי שנעול בתפיסת העולם שלו, או מי שבוחר לא להאמין, תמיד ימצא דרך להסביר גם את הנס המטורף ביותר.
וואלה.
אפילו על אירוע קוסמי כמו קריאת ים סוף, הטקסטים מציינים שהיו אנשים שעמדו מול הים החצוי, ממש ראו את חומות המים ובכל זאת חיפשו הסברים עוקפים, כאילו תרצו את זה כתופעת טבע חריגה של גאות ושפל.
מטורף. וכאן מגיע אחד הסיפורים הכי חדים בקובץ, כדי להמחיש את העיוורון הפסיכולוגי הזה, הסיפור על החתול והעורב.
אני מתה על הסיפור הזה.
כן, תשמעי, זה סיפור מעולה. אז שני אנשים עומדים ברחוב ומתווכחים בלהט על צללית שחורה שנמצאת אי שם על גג של איזה בניין. אחד בטוח ב-100% שזה עורב, והשני מוכן יישבע שזה חתול.
אוקיי.
Okay. כדי להכריע את הוויכוח, הם מחליטים לעשות מעשה. הם מלימים אבן, זורקים אותה לעבר הגג, ופתאום לכל חבטת האבן, היצור השחור הזה פשוט פורש זוג כנפיים גדולות וממריא על השמיים.
הוכחה נצחת, לא?
ברור. האדם שטען שזה עורב, מסתובב לחבר שלו עם חיוך ענק של ניצחון. אבל התגובה של החבר, זה שטען שזה חתול, היא פשוט קורעת.
נכון, במקום פשוט להגיד, טעיתי, זה באמת עורב, הוא מסתכל לשמיים כזה בהשתאות ואומר, וואו, אם לא הייתי רואה את זה במו עיניי, בחיים לא הייתי מאמין שחתול מסוגל לעוף.
וזה בדיוק העניין. אבל רגע, בואי נעצור פה וננתח את זה שנייה. כאילו, למה שהמוח האנושי יעשה את התרגיל המגוחך הזה? למה שאדם יעדיף להמציא חוקי פיזיקה חדשים לחלוטין, שבהם חתולים מצמיחים כנפיים, במקום פשוט להודות בטעות בזיהוי?
תשמע, זה כי להודות בטעות דורש פירוק של האגו ושל תבניות החשיבה שלנו. הסיפור הזה הוא קורס מזורז בדיסוננס קוגניטיבי. כשאנשים נאחזים בקונספציה, המוח שלהם יעדיף להקם את המציאות כולה, מאשר לשבור את המסגרת הפנימית שבה הם חיים.
הגיון, כן.
וזה בדיוק מה שהמקורות באים ללמד אותנו פה. הפתרון לאשליות שלנו הוא לא לחכות לאיזה נס חיצוני שינפץ אותן, אלא ממש לפתח מודעות עצמית חסרת פשרות.
וזה מחבר אותנו ישירות לתובנה הפסיכולוגית של רב ירוחם, המשגיח המפורסם מישיבת מיר. הוא אומר משפט שקצת הופך את כל מה שחשבנו על עבודה עצמית.
כן, משפט חזק מאוד.
אנחנו רגילים לומר שהאדם חייב להכיר את החסרונות שלו כדי להשתפר, נכון? אבל רב ירוחם אומר, אוי ואבוי למי שלא מכיר בחסרונותיו, אבל קל וחומר למי שלא מכיר במעלותיו. ואני חייב להודות שזה קצת מתנגש לי עם התפיסה הקלאסית של ענווה.
למה בעצם?
כי התרגלנו לחשוב שאדם רוחני צריך להקטין את עצמו, כאילו לא להסתובב ולמנות את החוזקות והכישרונות שלו. זה מרגיש קצת כמו גאווה, לא?
זה פרדוקס לכאורה, אבל רב ירוחם מסביר את זה דרך אנלוגיה צבאית מאוד נוקבת. הוא מדמה את האדם לחייל שנמצא בעיצומו של קרב מול היצרים והאתגרים של החיים.
אוקיי.
Okay. עכשיו תדמיין חייל שנמצא בחזית, אבל הוא לא יודע איזה כלי נשק יש לו באפוד, הוא לא יודע אם יש לו רימונים, איזה רובה יש לו, מה הטווח שלו. חייל שלא מכיר את הארסנל שלו יובס מיד.
נכון, אין לו סיכוי.
בדיוק. החוזקות והמעלות שלנו, הכישרונות, כוח הרצון, יכולת ההכלה, הם כלי הנשק שלנו. אם אתה מתכחש אליהם בשם איזו ענווה מזויפת, אתה פשוט מפרק את עצמך מנשכחה ומוודא שתפסיד במערכה.
מדהים.
ענווה אמיתית, על פי התפיסה הזו, היא להכיר בכישרונות שלך, אבל להבין שהם ניתנו לך כדי לעשות איתם עבודה, לא כדי להתגאות בהם.
ההבנה הזו שהעבודה הפנימית עם הכלים שיש לנו היא הדבר האמיתי והחשוב הרבה יותר מתקדוקים טכניים חיצוניים, זה מגיע לשיא בסיפור על האוהב ישראל מאפתא.
זה סיפור שכל מי שמערך בפסח חייב לשמוע.
לגמרי.
הסיפור מתרחש בערב חג הפסח, ולמי שמכיר את הלחץ והקפדה היסטרית סביב האימנות מכל פירור של חמץ, מדובר בסיר לחץ פסיכולוגי רציני.
כן, ימים של טירוף. מתברר שהרבנית של הרב אפתא, בטעות לגמרי תמימה, החליפה את מצות הסמורה המיוחדות והמעודרות שהוא אפה בעצמו תחת השגחה כפדנית במצות פשוטות ורגילות לחלוטין.
אוי ווי.
במושגים של אותם ימים, ועבור אדם במעמדו, זו הייתה עילה לפיצוץ אטומי בתוך הבית.
אין ספק, אפשר רק לדמיין את החרדה ששררה שם כשהתגלתה הטעות, ועוד רגע לפני ליל הסדר.
בדיוק. אבל במקום לשבור את הכלים ולכעוס, הרב מאפתא עצר, נשם, ואמר משפט שהפך לקלאסיקה. הוא אמר, פירור של חמץ הוא גרוע ממשהו, אבל פירור של כעס גרוע מחמץ. וזו פרופורציה שמשנה חיים.
והיא מדגימה בדיוק את החיבור שדיברנו עליו קודם, המאמץ האנושי, אותה אש מן האדיוט, המבחן הרוחני האמיתי שלו, לא היה בשאלה איזה סוג מצה הוא יאכל, אלא איך הוא יגיב למציאות המשברית בתוך הבית שלו.
שזה הרבה יותר קשה מלאפות מצה.
הרבה יותר. ההתגברות על הכעס היא העבודה הפנימית האמיתית, והיא עולה על כל פרקטיקה חיצונית.
אז אם המאמץ האנושי והעבודה הפנימית הם האש שאנחנו מביאים אל המזבח, מה קורה כשהטבע האנושי והמערכת ההלכתית מתנגשים חזיתית במדעי הטבע ובכימיה?
שאלה מצוינת.
כי כאן אנחנו מגיעים לחלק השני של מסע העמקה שלנו, ויש פה מקרה שממש מעקם את המוח. המקורות מציגים שאלה פילוסופית הלכתית דרך מקרה של תרנגולת.
אוקיי, ספר.
מה הדין של תרנגולת שאכלה לאורך כל ימי חיה אך ורק חיטה שאסורה באכילה על פי ההלכה? האם הבשר של התרנגולת עצמה ספג את האיסור והפך לאסור? וכשאני קורא את זה, המוח שלי ישר קופץ לפרדוקס המפורסם של ספינת תסאוס מהפילוסופיה היוונית.
זה קשר מבריק. הפרדוקס ששואל מתי אובייקט מפסיק להיות עצמו. אם יש לנו ספינת עץ, וכל פעם שקרש נרכב אנחנו מחליפים אותו בקרש חדש, עד שאחרי כמה שנים הוחלפו כל הקרשים בספינה, האם זו עדיין אותה ספינה היסטורית או ספינה חדשה לחלוטין?
בדיוק ככה. מתי החיטה האסורה שהתרנגולת מנקרת מפסיקה להיות חיטה אסורה והופכת להיות פשוט תרנגולת מותרת? הרי אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינה מטאבולית, החלבונים והפחממות של החיטה הם אלו שבנו את הסריר של התרנגולת.
וכאן ההלכה מבצעת ניתוח ביולוגי מבריק, כפי שמביא הרב הלוי. הפוסקים מחלקים את הסיטואציה לשתיים. אם החיטה, מאיזושהי סיבה, עברה את כל מערכת העיכול של בעל החיים ויצאה בשלמותה, בדיוק כפי שנכנסה,
אז היא נשארת חיטה.
כן, היא שומרת על הסטטוס המקורי שלה ונשארת חיטה אסורה. אבל, וזה האבל הגדול, ברגע שהחיטה עברה תהליך של עיכול אמיתי, המכניקה ההלכתית משתנה לחלוטין. העיכול מוגדר כשינוי מהותי.
אוקיי, מה זה אומר בפועל?
מבחינה כימית, חומצות הקיבה והאנזימים פירקו את המבנה המולקולרי של החיטה. היא כבר לא קיימת כאישות בפני עצמה, אלא בטלה לחלוטין והפכה לאבני הבניין של גוף החיה. ולכן השורה התחתונה הפסיקתית ברוב המקרים היא שבשר תרנגולת יהיה מותר. ההלכה בעצם מכירה בתהליך הביולוגי כמנגנון מחיקה שמאפס את הסטטוס הרוחני של החומר.
זה מרתק שהמערכת הדתית לא נשארת רק במישור הסמלי, אלא ממש בוחנת את הכימיה של המציאות. וזה מחזיר אותנו בקו ישר לנקודת הפתיחה המטלטלת שלנו מתחילת הדיון ניבוד אורות עם צועת כלבים.
הגענו לזה סוף סוף.
כן, אי אפשר לברוח מזה. התלמוד במסכת ברכות מתאר שבימי קדם, כדי לייצר קלף לכתיבת ספרי תורה ותפילין, היו משרים את אורות הבהמות בצורת כלבים. מבחינת תעשייתית עתיקה, החומציות והאנזימים שיש שם פשוט עשו את העבודה הכי טוב כדי לפרק את זקיקי השיער ולרקח את האור.
נכון.
אבל התזכרת קודם מדרש שטוען שיש מאחורי זה גם היגיון רוחני. המדרש שואל למה דווקא הכלבים זכו שהחומר שלהם ישמש להכנת ספרי תורה. והתשובה היא שזה פרס. פרס על כך שבזמן מכת בכורות ויציאת מצרים לא יחרוץ כלב לשונו. הכלבים פשוט שתקו ולא נבחו.
בדיוק.
אבל כאן אני חייב לעצור הכל ולהקשות. להיות חומר כימי בתהליך עיבוד אורות מסריח, זה הפרס שלהם? זה נשמע לי כמו עונש מחריד, לא כמו מתנה. איך הטקסט בכלל מצדיק לקחת משהו כל כך דוחה פיזית, ולהתייחס לזה כאל התעלות רוחנית ופרס היסטורי?
תראה, זו שאלה מצוינת שמציפה באמת את אחת מתפיסות העומק החזקות ביותר ביהדות. אנחנו נוטים לחלק את העולם בצורה דיכוטומית, לקדוש וטהור מצד אחד, מול דוחה ונחות מצד שני.
נכון, שחור ולבן.
אבל המדרש הזה מנפץ את החלוקה הזאת. המסר כאן הוא שאין דבר כזה חומר שהוא אבוד או מחוץ לתחום ההתעלות. ההישג הרוחני הגדול ביותר הוא לא לקחת משהו שהוא כבר טהור ונוצץ ולשים אותו במוזיאון.
אז מה כן?
ההישג האמיתי הוא לקחת את החומר הנחות, הבסיסי והדוחה ביותר בתלה, ובאמצעות תהליך נכון ומדויק, להפחוק אותו לתשתית שעליה נכתב שם האלוהים וספר התורה. הכלבים, בזכות השתיקה שלהם שהעידה על הכרת המציאות ברגע של גילוי אלוהים במצרים, זכו שהביולוגיה הנחותה ביותר שלהם תהיה חלק משרשרת הייצור של הקדושה העליונה.
וואו.
זה אומר שגם בחיים שלנו, החלקים הכי פחות פוטוגנים שלנו יכולים להפוך לבסיס של צמיחה אם נאבד אותם נכון.
אז במילים אחרות, אין אף תחתית שאי אפשר לקפוץ ממנה למעלה. מדהים.
לגמרי.
עכשיו, המציאות היא שהיום אנחנו כנראה כבר לא משתמשים בשיטות האלה, אבל אנחנו לחלוטין חיים בעולם שבו כל דבר שאנחנו מכניסים לפה עובר דרך מעבדות של כימיה תעשייתית. והמקורות? לוקחים את הכלים ההלכתיים שדיברנו עליהם ומיישמים אותם על המטבח המודרני שלנו.
במיוחד לקראת חג הפסח, שזה תמיד הזמן לבדוק רכיבים.
בדיוק. אז אני קורא פה הערות על בשר קפוע, ופה אני שוב מרגיש צורך לאתגר קצת. נתח של בשר בקר קפוע זה בסופו של דבר פשוט חתיכת פרה מתה בתוך גוש של קרח, נכון? למה שיהיה בזה בכלל חשש לחמץ? מאיפה חיטה יכולה להגיע לסטייק? זה קצת מרגיש לי כמו לחפש בעיות בכוח מתחת לאדמה.
אני מבינה למה אתה חושב ככה, והאינסטינקט שלך נכון כשמדובר בעולם טבעי. אכן, בשר טרי לגמרי לא דורש שום הכשר מיוחד לפסח, הוא פשוט בשר. אבל בתעשיית המזון המודרנית, בשר קפוא הוא הרבה פעמים רחוק מלהיות רק, כאילו, פרה מתה בקרח.
אה, כן. מה עושים לזה?
תעשיית הבשר רוצה לשמור על נפח, על משקל, ולמנוע מהבשר להתייבש בהקפאה. אז מזריקים לתוך הנתח כמויות גדולות של מים, תהליך שנקרא פלמפינג. הבעיה היא שאם רק תזריק מים לבשר, הם פשוט יזלו החוצה.
רגיוני. אז מה מחזיק אותם בפנים?
פוספטים. מוסיפים למים פוספטים, זרחנים, שקושרים את המים לחלבון של הבשר. עכשיו, כשהוספת 20% מים לנתח, שיבשת את יחס החלבון הכולל שלו. כדי לפצות על זה ולעמוד בתקנים, התעשייה לפעמים מזריקה פנים החלבונים חיצוניים, כמו חלבוני סויה, או משתמשת באמילנים כדי לייצב את המרקם.
רגע, והאמילנים יכולים להיות חמץ.
בדיוק. הם בהחלט יכולים להיות מופקים מחיטה, שזה חמץ גמור. הרב הלוי מציין שאבא שלו סבר שמעיקר הדין אפשר היה להקל ולא לחשוש לכל התרחישים האלה בבשר כפור רגיל, אבל בגלל המורכבות הכימית של תעשיית המזון שלנו, המציאות ההלכתית לרוב מחייבת השגחה ספציפית.
כלומר, ההלכה נאלצת להפוך לסוג של מעבדת הנדסה לאחור כדי להבין מה תעשיית המזון דפחה לנו לאוכל. ואותו דבר אגם גיליתי שקורן פירות יבשים.
כן, הפירות היבשים התמימים למראה.
ממש. אתה קונה שזיף מיובוף בסופר וחושב לעצמך, מה כבר הכניסו פה? זה פרי בשמש. אבל מסתבר שכדי להגיע למרקם ולטעם, טובלים אותם בבריכות שמן ומוסיפים להם משהו שנקרא מלח לימון.
שלמרות השם התמים שלו, לרוב מלח הלימון התעשייתי, שזה בעצם חומצת לימון, אין שום קשר ללימונים.
אז ממה עושים את זה?
כיום מפיקים אותו לרוב בתהליכים ענקיים של תסיסה, שבהם פטריות מסוימות מפרקות סוכרים. והסוכרים האלו, למשל גלוקוז, יכולים בחלק מהמקרים להיות מופקים מהמילן חיטה. אז שוב, השרשרת הכימית דורשת הבנה מעמיקה.
ויש כמובן גם את חידת כלי הפורצלן והחרסינה. כשמסתכלים על צלחת חרסינה יוקרתית, היא מבריקה ואטומה. מרגישה ונראית כמו זכוכית לכל דבר.
נכון.
אבל מתחת לציפוי הזגוגי המבריק הזה, הליבה שלה היא חרס נקבובי. ויש פה מחלוקת מרתקת. האם בכלל אפשר להכשיר כלי כזה לפסח על ידי הגעלה במים מותחים? פסיקת ההלכה ממש מתפצלת לפי הבנת החומר.
איזה הבדל יש בין העדות?
למנהג הספרדים, מתייחסים לציפוי הזכוכית ולכלי באופן דומה לזכוכית, שלא באמת בולעת את הטעם, ולכן אפשר להכשיר. אבל מנהג האשכנזים הולך אחרי המהות הפנימית, הנסתרת, של החרס, שהוא חומר שידוע כבולעתם ולא משחרר אותו לעולם. אז לשיטתם אי אפשר להשתמש בצלחת כזו בפסח.
שזה קטע, שתי קהילות מסתכלות על אותה צלחת בדיוק, אבל מנתחות את ההתנהגות המולקולרית שלה אחרת לגמרי.
לגמרי קטע. אבל כאן אני מגיע לסי מבחינתי בדיון הזה, וזה משחת השיניים. כשאני רואה אנשים מחפשים משחת שיניים עם חותמת כשר לפסח, זה קצת מעורר בגיחוך.
למה?
בגלל שזה לא אוכל.
כן.
הרי לדרוש הכשר למשחת שיניים, זה לא מופרך בדיוק כמו לשאול אם שמפו מותר למי שנמצא בדיאטה קטוגנית. הרי הקיבה לא פוגשת את זה בכלל. איש לא לוקח פרוסת לחם ומורח עליה משחת שיניים בטעם מנטה במקום חמאה. למה שהמערכת ההלכתית שבנויה סביב אכילה, תתעניין בסבון שמיועד לשיניים.
תשמע, הגיחוך שלך לגמרי במקום, ואם נחבר את זה למכניקה ההלכתית שלמדנו עד כה, נראה שההלכה המקורית דווקא נוטה להסכים איתך לחלוטין.
באמת? ההלכה איתי פה?
לחלוטין. ההלכה מגדירה בצורה מאוד ברורה מה נחשב לאוכל ומה לא. הכלל ההלכתי הבסיסי קובע שאם מוצר מסוים פגום בטעמו עד כדי כך שהוא אינו ראוי לאכילת כלב, והנה הכלבים חוזרים לדיון שלנו, אז הוא מאבד את מעמדו ההלכתי כאוכל.
מדהים. מה שעובד לכלב עובד גם לנו.
מעבר לזה, ישנו גם המושג ההלכתי של אחשיביה, כלומר, האם האדם מחשיב את הדבר הזה למזון ומחליט ליהנות מאכילתו. במקרה של משחת שיניים, לא רק שזה מריר ולא ראוי למאכל, גם אין לאף אחד כוונה באמת לאכול את זה ולהזין את הגוף.
אלא אם כן זה משחת שיניים לילדים בטעם טוט, אבל זה סיפור אחר.
כן, אבל בגדול, מכיוון שזה המצב, מעיקר הדין משחת שיניים בכלל לא זקוקה לשום הכשר לפסח, וגם לא לשאר ימות השנה. היא פשוט לא נמצאת על הסקאלה של מזון.
אז בעצם ההלכה מציבה כאן גבול של שכל ישר ואומרת, קצת פרופורציה חבר'ה, זה לא סטייק. גם אם יש שמחמירים, כי בכל זאת אנחנו מכניסים את זה לחלל הפה, הכלל הבסיסי מבוסס על המציאות הממשית של החומר.
כן, זה תמיד חוזר למציאות של החומר.
עד עכשיו דיברנו על גבולות כימיים מאוד נוקשים, על פוספטים, על חומצות, אבל לקראת סוף המקורות ישנו מעבר מדהים שמחזיר אותנו לפסיכולוגיה האנושית, ומראה לנו עד כמה ההלכה מסוגלת להיות גמישה ומכילה, כשהיא מזהה צורך נפשי אמיתי. אני מדבר על סוגיית הווידוי ביום שאין בו תחנון.
נכון. בלוח השנה היהודי יש הרי ימים שהם שמחים מטבעם, כמו שבתות, חגים או ראשי חודשים. ובימים האלו ההלכה קובעת שלא אומרים את תפילת התחנון, שהיא התפילה היומיומית שכוללת וידוי אישי, הכאה על חטא ונפילת אפיים.
כי רוצים לשמור על אווירה חיובית.
בדיוק. אבל אז עולה פה שאלה אנושית מאוד מורכבת. מה עושים במצב שבו אדם מתעורר בבוקר של יום כזה, נגיד חג או ראש חודש, ופתאום מציף אותו צורך פסיכולוגי עמוק, ממש כאב פנימי, לחזור בתשובה?
כאילו הוא מרגיש שהוא פשוט חייב להתוודות עכשיו, לפרוק את המועקה שעל הלב?
כן. האם המערכת תגיד לו, סליחה, פתחת פנייה ביום הלא נכון, היום אנחנו שמחים, התיקייה של הוידועים סגורה, תחזור אלינו מחר.
והתשובה של השדי חמד שמובד שם היא פשוט נוגעת ללב. הוא מנתח את הסוגיה ופוסק שלגבי שבתות וימים טובים מרכזיים, אכן עדיף להימנע מוידוי, אבל בשאר עשרות הימים בשנה שאין בהם תחנון מסיבות שונות, בהחלט כן, מותר לו להתוודות.
איזה יופי.
למה בעצם?
והנימוק שנותן שם הוא כל כך עמוק. הוא אומר, כי לא סוגרים את הפתח למי שיכול ורוצה להתוודות ולהתחרט. המערכת ההלכתית בעצם מבינה שמומנטום של תשובה ושל שינוי פסיכולוגי זה משהו שהוא שברירי.
זה רגע שיכול לחלוף.
בדיוק. אם בן אדם סוף סוף עזר אומץ להביט במראה ולהשתפר, ההלכה מחופפת את הכללים היבשים ומתאימה את עצמה רק כדי לא לתרוק לו את הדלת בפרצוף.
שמע, וזה החיבור המושלם למה שראינו בתחילת הדיון עם רבי ירוחם. ההלכה דורשת מאיתנו להכיר במציאות כמו שהיא. כשיש חומר כימי שהשתנה, מכירים בו, וכשיש נפש אנושית שזקוקה לתיקון, באותו רגע מכירים בה, ונותנים לה מקום, בלי תירוצים.
וכדי באמת לסגור את המעגל הזה של התמודדות עם המציאות, ולסיים עם הסיפור של החתול המעופף והמצאת התירוצים שדיברנו עליו, המקורות מביאים לסיום סיפור אדיר על החברה קדישה, אותם אנשים שעוסקים בהכנת נפטרים לקבורה.
כן, הסיפור עם הוויסקי.
בדיוק. מתואר שמצב מאוד טעון. משפחה באה לרב הקהילה והתלוננה מרה על חברי החברה קדישה. המשפחה עמדה בחוץ שבורה ובוכה על אובדן יקירה, ואילו בפנים, מיד אחרי שסיימו את מלאכת טהרת הנפטר, ישבו אנשי החברה קדישה ומזגו לעצמם כוסיות של וויסקי חריף.
שזה מבחינת המשפחה הרגיש כמו חוסר רגישות מזעזע.
לגמרי. אבל כשהרב קרא להם לבירור ושאל לפשר ההתנהגות הזו, התשובה שלהם היא הפאנצ'ליין שמסכם בעצם את כל מה שדיברנו עליו היום. תסבירי מה הם ענו לרב.
הם ענו לו ככה. כבוד הרב, אנחנו שומעים כל היום שטויות והמצאות מאנשים שמסרבים לקבל את המציאות. משפחה אחת בוכה וצועקת שהרופא עשה טעות איומה ולכן האדם מת. משפחה שנייה מאשימה את הדיאטה הלקויה שלו, ומשפחה שלישית בטוחה שאם הוא רק היה מפסיק לעשן, הוא היה חי לנצח.
ואז הם מנחיתים את המכה הניצחת ואומרים, אנחנו, שרואים את המוות כל יום, אנחנו היחידים שמבינים שבאמת שהכל נהיה בדברו. הכל קורה בהשגחה ומגיע בזמן שנקבע. אנחנו היחידים שלא ממציאים סיפורים, לא מחפשים אשמים או לא ממציאים חתולים שמעופפים לשמיים כדי לברוח מהאמת.
כן, האמת הפיזית והרוחנית שניצבת מולם.
ואז הם אומרים, אז אם אנחנו היחידים שמכירים באמת הערומה, לא מגיע לנו למזוג כוסית ויסקי ולברך עליה בכוונה גדולה את ברכת שהכל נהיה בדברו?
זה מבריק, כי הם בעצם לוקחים את הסיטואציה החומרית והקשה ביותר, המוות הפיזי, ומחברים אותה ישירות להכרה ברצון העליון. אין ניתוק בין החומר לרוח, אין מנוסה מהמציאות.
אז אם נאסוף את כל החוטים של המסע שעשינו היום, התחלנו מההבנה שהשגחה ויד מכוונת לא מחליפות את המאמץ האנושי ואת האש שאנחנו צריכים להביא. ממש כמו הנהג שחייב לנהוג למרות ה-GPS.
נכון.
ראינו כמה קריטי לא להמציא תירוצים פסיכולוגיים מול המציאות, אלא להכיר בכלי הנשק שלנו, בחוזקות שלנו, ובצורך להתגבר על הטבע הפנימי שלנו, כמו במקרה של הכעס בליל הסדר. משם צללנו למעבדה של ההלכה, הבנו איך תהליכי עיכול וכימיה מבצעים ריסטארט מוחלט לחומר אסור, ראינו איך צועת כלבים יכולה להוות תשתית לשיא הקדושה,
גם ניתחנו הנדסת מזון בפוספטים ומלך לימון, ושחררנו את משחת השיניים שלנו מחששות מיותרים.
לחלוטין. וסיימנו בהבנה עמוקה שהמערכת הזו אנושית ומכילה, ותמיד תשאיר דלת פתוחה למי שמוכן לקחת אחריות ולהשתפר, בדיוק כמו אנשי החברה קדישה, שמסתכלים למציאות ישר בעיניים.
תשמע, ויש כאן נקודה אחרונה שאולי כדאי שכולנו ניקח איתנו למחשבה על ההמשך, והיא קשורה לאנלוגיית העיכול שניתחנו. הרי דיברנו על כך שכאשר תרנגולת אוכלת חיטה אסורה ומעכלת אותה, חומצות עקיבה מפרקות את המבנה המולקולרי של החיטה ויוצרות את אותו שינוי מהותי.
אוקיי, לאן את לוקחת את זה?
החיטה הרי מפסיקה להיות מה שהייתה והופכת פשוטו כמשמעו לחלק מהתאים, מהשרירים ומה-DNA של התרנגולת. אז אם נשליך את המכניקה הפיזיולוגית הזו על החיים המודרניים שלנו, אנחנו הרי חיים בעידן של צריכת מידע אינסופית.
או, בהחלט.
יש לנו עודף אינפורמציה ברמות שמעולם לא היו קיימות. פידים ברשתות החברתיות, חדשות, פוסטים, סרטונים קצרים. אנחנו ממש בולעים את התוכן הזה כל היום.
אוקיי.
אז השאלה היא, האם ייתכן שכל המידע הזה שאנחנו צורכים ומאחלים תודעתית לא פשוט עובר דרכנו ונעלם? האם ייתכן שבאופן מקביל לחלוטין לאותה חיטה, המידע הזה עובר שינוי מהותי בתוך התודעה שלנו, ובמובן הרוחני והפסיכולוגי ממש משנה את המבנה שלנו והופך להיות חלק בלתי נפרד מה-DNA של מי שאנחנו?
וואו, זה מחשבה שיכולה להשאיר אותנו ערים בלילה. המסקנה מזה היא שאנחנו לא רק מה שאנחנו אוכלים פיזית, אלא חד משמעית גם מה שאנחנו מאכלים תודעתית. אז בפעם הבאה שאנחנו מצחצחים שיניים מול המראה, או גולשים שעות בפיד של הרשתות החברתיות, או סתם מנסים לנשום עמוק ולא לכעוס כשהבית הפוך, שווה לזכור שהחיבור בין הרוחני ביותר למציאות היומיומית והחומרית ביותר נמצא ממש שם, בפרטים הקטנים. היוון נמשיך להישאר סקרנים, להטיל ספק בקונספציות שלנו ולחפש את העומק שמסתתר ממש מתחת לפני השטח.